הכנות לפסח ולבין הזמנים. ואחרי זה דיברו איתי שרוצים בכל זאת ליל הסדר. אבל באמת חשבתי להגיד ליל הסדר, ועכשיו הגעתי, בעצם בא לי לדבר על הכנות לפסח ולבין הזמנים. אז מה אתם מעדיפים?
מי הזמנים?
פסח
ובין הזמנים. רגע, אפשר שלב את זה או שזה עוד זה?
מה זה?
אפשר שלב או שזה עוד
זה?
אפשר,
זה עוד זה. אז בואו נלך על הכנה לפסח ובין הזמנים. בעזרת השם שנה הבאה נדבר על הסדר. גדול, גם שעה מאוחרת, אני, יש לך עוד שיעור או שזה השיעור האחרון?
לא, פחות אותם השיעורים.
סבבה, אז אתם בטח עייפים, אני לפחות עייף, אז אנחנו נעשה את זה יחסית קצר. אולי האמת שהוא הולך לצלם יותר דפים, אני לא צילמתי מספיק, יכול להיות? כמה יש דפים?
שמונה מקום.
תסתכלו בינתיים, שניים, שלושה על דף אחד, ומה? הרוב רצו בין הזמנים לא כזה משנה מה זה? רק הדף הזה הלכו לצלם הלכו כבר לצלם טוב רבותיי אז באמת נדבר קצת לגבי שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, מה זה שם הזדמנות אחרי לדבר על ליל הסדר, אבל זה גם חשוב. אנחנו נמצאים בימים, כבר דיברנו על זה קצת בפורים, לפני פורים, בימים שבין חג הפורים לחג הפסח, 30 יום שבהם דורשים בהלכות החג. הזכרתי לכם את הדברים שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה הוא אומר? שמכיוון שי"ד ניסן זה ראש השנה, זה הלידה של עם ישראל, אז יוצא שי"ד פור, י"ד אדר, מחג פורים, זה בעצם א' אלול. בלי מחלות, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, צריך להתייחס אליו כמו לחודש אלול, שהוא מלא הכנות שאדם צריך להתכונן לפני הלילה החשוב ביותר בשנה, שזה ליל הסדר, הלילה שמסדר את המציאות כולה. ואנחנו ננסה להתמקד בצד של ההכנות, ואני מקווה שזה יבנה את הדברים לקראת באמת ליל הסדר. נשלב גם בזה את התקופה שאנחנו כבחור הישיבה יוצאים לחופש באלף ניסן, חופש לא ברור, זאת אומרת, המקור בין הזמנים היה נועד לאותם תלמידים שהישיבות היו בערבות פולין ובליטה, היו צריכים לנסוע שבוע ברכבת, בשביל להגיע הביתה, להיות שבוע פסח ואז לחזור שבוע ברכבת. זה הסיבה שבין הזמנים חודש ניסן וזה בין הזמנים פראי של חודש. אז הדברים השתנו קצת והיום בין הזמנים לא צריך לנסוע שבוע ברכבת בשביל להגיע לאשקלון או לתל אביב. אבל מסורות נשמרו, כן, קריית שמונה. אוקיי, גם קריית שמונה, אתה עושה את זה תוך כמה שעות. אבל מסורות הן מסורות, ולכן אנחנו מאוד מקפידים.
הרב בטל אבל מנהג.
מאוד מקפידים. דיוק, לשמור על החודש הזה. יחד עם זה, אני מודה ומתוודה שאני מאוד מעודד אנשים לקצץ בין הזמנים של ניסן. לדעתי זה אין שום צורך חודש. אפשר להסתפק בפחות. אבל מכל מקום, ברגע שיוצאים, אז צריך לדבר גם על הנקודה הזו. בואו נתחיל דבר שון מהמקור הראשון. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה כותב כך, מי שאין לו שיקשיב, עוד מעט יגיעו הדפים. מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. שימו לב, הרמב״ם שהוא מתייחס לנושא הזה של השבתת חמץ, הוא משמש בלשון ייחודית, להשבית. להשבית זה לשון אקטיבית. בניגוד למילה לשורש שין בטף שמוזכר כמו בשבת או ביום הכיפורים, שם מדובר על שבת נפעלת. זאת אומרת, אדם מפסיק ממלאכתו ועל ידי כך מופיעה השבת. ביום הכיפורים אדם פורש מהמציאות בכל מעגלי החיים ועל ידי כך מופיע השבת שבתון. חודש ניסן, חג הפסח, הוא חג שבו אנחנו קוראים באופן פעיל ללכת ולהשבית. ההשבתה היא הולכת ונוצרת על ידינו. אדם צריך לרדוף אחרי ההשבתה. או אם תרצו, חג הפסח זה בעצם החג שבו אנחנו מתחילים לפעול באופן אקטיבי במציאות. למעשה אנחנו נולדים. בחג הפסח נולד עם ישראל, נולד באופן פלאי, באופן של פסיכה, של דילוג, של חיפזון, ועשה אתכם על כנפי נשרים, אתם מופיע כאן מדרגה שהיא מעבר למציאות הטבעית, אבל מתחיל להיווצר עם שהוא הולך ומשנה את המציאות, מה שיבוא לידי ביטוי, בכל עשרת הממדים של הבריאה, החל מהנוזלים, דרך בעלי החיים שבמים, בעלי החיים שביבשה, בעלי החיים שבאוויר, כוחות הקוסמוס, החושך, הגשם, בסופו של דבר בין האדם, כל עשרת הרבדים של המציאות הולכים ומשתנים, הולכים ונוצר פה תהליך שהולך ומשנה את המציאות. יתרה מזה, חודש ניסן למעשה נולד המושג של זמן. חודש הזה, ראש חודשים הוא לכם לחודשי השנה. עד חודש ניסן, שעם ישראל יוצא ממצרים, אין לנו למעשה את המושג זמן. צריכים להבין, העולם האלילי, העולם המצרי, העולם שהוא ביטוי לעולם ששקוע במיצרים, ששקוע בצדדים הנמוכים, בצדדים הגסים של המציאות, הוא היה עולם בלי זמן. פעם לא היה את המוזמן. מה זה בעצם אומר שאין זמן? כאשר אין זמן, בעצם אומר שאין תהליך, אין לאן להתקדם. מה זה זמן? זמן זה החלטה של האדם שמכאן ועד כאן, כן, זמן הוא פועל יוצא של תנועה. אתה מתקדם לאיזשהו מקום במשך זמן מסוים. במחרות, זה שאנחנו מתחילים לציין זמן, זה בעצם אומר שיש תנועה והתקדמות. לפני שהיה את המושג זמן, לא היה לאן להתקדם. אתם מבינים, בעולם האלילי בעצם בני אדם חיו באיזשהו מעגל אינסופי של החיים. אדם קם, נולד, חי, מת. אין איזשהו תהליך שהאנושות הולכת ומתקדמת אליו. נמצאים כל הזמן במקום. אין שינוי מלשון שנה, אין חידוש מלשון חודש. הכל הולך ומתבסס בתוך המקום. יש תנועה מעגלית. זה היה הסמל של המצרים. כן, המצרים, הסמל המיתולוגי של המצרים, זה העיגול. בניגוד, כלומר, יש כאן איזושהי מערכת שסגורה. אתה לא הולך ומתקדם. אתה כל הזמן מתבוסס במקום. אין, אתה לא יכול לציין, גדלתי, עברתי שלב, התקדמתי, האנושות עברה איזשהו תהליך. לא, אתה כל הזמן חוזר על הפעולות של החיים ללא שום מטרה, ללא שום תכלית. עם ישראל הוא פורץ את המעגל, הוא פורץ את המעגליות, הוא פורץ את עגל הזהב ומעמיד מה שמכונה בלשון הקבלה את הקו. יש ככה, יש כזה ביטוי קבלי, קו ועיגול. עיגול זה המציאות שסגורה, קו זה מה שפורץ. הסמל של עם ישראל, מגן דוד. מה זה מגן דוד? מגן דוד זה משהו שפורץ מלמטה כלפי מעלה, ונענה מלמעלה כלפי מטה. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחץ, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. זה הרעיון שבאנו אנחנו רואים מגן דוד, לא מה שמופיע בסרט צופן דה וינצ'י, או בספר מי שקרא, מי שלא קרא שלא יקרא גם, אבל הרעיון הוא, זה הרעיון של מגן דוד, משהו שיכול לפרוץ. המצריות זה משהו שהוא סגור, זה עשה. הסמל המצרי, בעל החיים המצרי זה עשה. עשה זה ביטוי למשהו תמים, למשהו שמבטא את הטבע בשיא הפשטות שלו. בסדר? בעל חיים ללא שיקול דעת שהוא מונהג, כן? צון שאין לו רואה, איזה משהו שאין לו אישיות מצד עצמו, עדר כבשים. בסדר? הכל הולך בלי כוונה, בלי מטרה. הולכים בלי לדעת לאן. עם ישראל בשבת הגדול זובח, לוקח את השה, עוקד אותו לרגלי המיטה. כלומר, אנחנו הורסים את הטבע, נלחמים בטבע, נלחמים במציאות הרגילה, ומתחילים להשבית את החמץ. הרעיון של השבתת חמץ זה מלחמה נגד הצדדים הנמוכים שבאישיות. מה זה חמץ? חמץ זה לא רק המציאות הטכנית של חמץ, חמץ זה ביטוי לבצק עם מים שהוא תופח, שהוא תופס מקום של נפח מעבר למה שצריך. מצה זה ביטוי לבצק ומים בצורה מאוד מאוד מרוכזת, בצורה מאוד מאוד מדויקת. זה ביטוי לנשמה, לנקודה ריכוזית הממוקדת של האדם. חמץ זה כבר משהו שמוסיף, זה תפיחה, זה גאווה. חזל מכנים את היצר הרע, שאור שבעיסה. אנחנו הולכים להשביט את החמץ. אנחנו פותחים במלחמה בחודש הזה נגד החמץ שבנפש. מה שבא לידי ביטוי במלחמה נגד החמץ הטכני. בסדר? בכל בתי ישראל, לפי העדות השונות, בחודש הזה נכנסים לאטרף, האימהות מסוכן להתקרב אליהם. יש כאלה, אמר לי כבר פעם תמיד שהוא מפחד להגיע הביתה לבין הזמנים, מעדיף להישאר פה בישיבה, כי הוא יודע שבבית מחכה לו אימא, אם כבר איזה תלמידה סיפרה לי, לא אגיד לכם מאיזו עדה, אבל עדה מסוימת, שאמר שמגיעה הביתה, אמא שלה נותנת לה מברשת שיניים ומכריחה אותה לעבור בכל הבלטות, כן, על החריצית בין הבלטות, דירה של 160 מטר מרובע, כן? לאט לאט עוברת על הכל. אז הדברים האלה שהם באמת יוצרים ולפעמים אולי הגזמה, אבל אין ביטוי להכנה שעם ישראל מתכוון לחג הפסח. אין
למה,
עוד... מה זה?
למה כל השנה אוכלים לחם?
כל השנה, אנחנו לא נמצאים במדרגה של נשמה. כל השנה כולה אנחנו נמצאים במדרגת הלחם הרגיל. פסח, אנחנו נולדים, מופיע המדרגה שהיא אמורה לתת את הקריאת כיוון לכל השנה כולה. שמה שאנחנו בעצם אוכלים זה לא רק הצדדים הגסים של הלחם, אנחנו אוכלים את המצה. ולכן הולכים ונוצר בעם ישראל, אין עוד חג שמתכוננים אליו כמו לחג הפסח. תשימו לב, זה אנשים לא כך יודעים למה זה, אבל יתקבל. כן, חג הפסח, עם ישראל, בעיקר נשות עם ישראל, מוכנות להתאבד על כל פירור חמץ. בסדר, משך חודש, משגים את כולם, כבר מטו בשבט אסור להכניס חמץ למטבח, מחודש אדר אתה אוכל כבר על המדרגות שם בזה, וזה הולך ומחמיר, כן? זה הולך ומקצין ככל שמתקרבים יותר, אבל כל הדברים האלה אין ביטוי להכנה הנפשית להיות לפסח. בגדול, תדעו לכם, אחת הבעיות הקשות, מדבר, בין הזמנים, שחג הפסח תמיד נופל בין הזמנים. ואז יוצא, בעצם בחור ישיבה, אף פעם לא עשה חג פסח בישיבה. זאת אומרת, אף פעם לא ראה ליל סדר בצורה המלאה שלו. גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה אימונית. ישיבת וולוז'ין למשל, באירופה, שם האנשים, תלמידים, באמת היו מגיעים פעמיים בשנה הביתה. כן? רק בסוכות ובפסח, היו תלמידים שוויתרו על חופשת פסח, זאת אומרת, בעצם ביקרו רק פעם בשנה הביתה, בשביל להיות ליל סדר על שולחנו של הנציב, השולחנו של ראש הישיבה, הנציב מבולוז'ן, זה לראות פעם אחת בחיים איך עושים ליל סדר. מי שרוצה להישאר הלילה, להשנה, מי שרוצה להישאר השנה אצל הרב פנדל, אז אני מזמין אותו. לשמור, בסדר, אתם מוזמנים להגיע אליו, אני מתוח שהוא ישמח. עד שפעם עשיתי להציע את זה באיזו ישיבה, אבל ברגע שההורים שמעו על הרעיון הזה, שהבנים יישארו בליל הסדר, אז קיבלנו כאלה טלפונים עצבנים שוויתרנו על הרעיון. אבל אני זורק הצעה אולי לשנה הבאה, צריך לעשות... מה, שלהישאר פה?
יש פה אירוח, בגלל זה אתה אומר את זה.
אני צריך לשאול על רעיון אחר, אתם יודעים שיש באלי, מה שהם עושים, המכינה באלי, הרב אלי סדן עושה להם בלילה האחרון של הזמן חורף, עושה להם ליל סדר דמי. עושה להם חזרה גנרלית ליל הסדר, הולכים אחד האוכל ועושים ממש לילה שלם של התכוננות והתרגלות. אי אפשר לאכול מצה, אבל נחצים פיתות כזה כמו דיקטים, שותים יין, אדם צריך להתרגל, גם להתאמן מבחינה הלכתית, איך עושים? לאכול כזיתים, לשתות ארבע כוסות כמו צריך, שוב, אם הוא אשכנזי חנן או שתי מיץ ענבים, אבל אם הוא בכל זאת רציני יותר, ישתה יין אדום, אבל גם אכילת מצה, לאכול אותה ושיעור כזית כמו צריך, ולא, אני לא אכול יותר, וזה כמו איזה נקבה. הוא אוכל כמו צריך את הכל בצורה מסודרת, ובעיקר, בעיקר הוא מתכונן רוחנית ונפשית לליל הסדר. אתם עכשיו לוקחים משימה, מעכשיו עד ליל הסדר, אתם כל יום קובעים לעצמכם סדר לימוד כהכנה רוחנית לחג הפסח. וזה, כי זה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית שמרוב הכנות טכניות, בסוף שוכחים את העיקר. יושבים ומשקיעים רק בהכנות... ניקיונות, מנקים את החמץ החיצוני, אבל שוכחים את החמץ הפנימי. לא מכינים את עצמנו רוחנית ונפשית ליל הסדר, לפעמים הפוך, דווקא הימים האלה, אני מדבר על זה, לפעמים ימים ככה של מתח ועצבים, ואין הבית, צריך נקות וזה, אנחנו מתגברים על זה, אבל סתם, באופן עקרוני, צריך לא לשכוח מה יקרה. לא ייתכן שבן אדם יעבוד קשה עכשיו כמה שבועות, אבל יגיע לליל הסדר מפורק, א', מבחינה גופנית, שהוא נרדם שם באמצע ליל הסדר, ובטח בטח מבחינה רוחנית ונפשית. לכן כולה צריכה משימה עכשיו עד ליל הסדר, לכל לילה, כל יום, לשבת וללמוד חצי שעה או משהו כזה, כהכנה ליל הסדר. יש המון המון ספרים, יש אינסוף אגדות שמכינות ליל הסדר. אני הייתי מאוד ממליץ לכם, יש אגדה, לדעתי שהיא, אני לפחות חושב שהיא בין הטובות, אם לא הטובה ביותר, קוראים לה והגעת לבנך, של הרב אלי אדלר. מעצמונה, זה אגדה אדומה כזו, מי שיסתכל, ויש את זה פה לבחירה. לפני שנתיים. אני חושב שזו אגדה מצוינת, הוא עובר שממש על כל הסימנים של ליל הסדר, מבחינה אמונית, רוחנית, על פי כתבי הרב, ומסביר את זה שפה בהירה. כדאי מאוד להגיע למקומן, מי שעוד יותר רציני, שילמד גבורות השם, למערל, שילך במדולת ראייה, אני יודע מה, יש אינסוף אפשרויות, אבל... ממליץ, זה משהו פשוט וקל, אבל להגיע מוכנים. כי זה, אני חוזר שוב למקור, הרעיון זה להשבית את החמץ. יש פה משהו שאדם צריך באופן אקטיבי ללכת וליצור תהליך. זה מילת המפתח פה. פסח זה תחילה של תהליך, זה תחילת תהליך הזמן, ותחילת התהליך של בניין האישיות הרוחנית של הבן אדם. אני קורא את הדברים שוב. מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ומפי השמועה למדו שראשון זהו יום 14, וראה לדבר זה מה שכתוב בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, כלומר לא תשחט על פסח, ועדיין החמץ קיים, אכילת הפסח יום 14 החצות. שימו לב, ומהי ההשבתה זו האמורה בתורה, היא שיבטל החמץ בליבו, ויחשיב אותו כעפר, וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ ברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל. אף הרמב"ם מדבר כאן על הגדר העקרוני של השבתת חמץ, בסדר, שצריך לבטל אותו בלב, מה שמתנקז בסוף למדורה שעושים בבוקר י"ד ניסן, שצריך לבטל, כן, את החמץ בלב, זה גדר הלכתי, צריך לזכור, המדורה הזו זה לא זמן לריקודים ולשרוף את המן או דברים מהסוג הזה, זה יש לזה תפקיד עוד מסוים, לבטל בלב את החמץ, וסעיף ג' הוא מדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחוואות ובחורים. הביטוי הזה, לחפש אחר החמץ בחורות ומחבואים, או כמו שמופיע גם בחזל, בחורים ובסדקים, זה ביטוי יחידני. החזל משתמשים בהלכה. מי שאולי יודע על איזו הלכה משתמשים בביטוי לחפש בחורים ובסדקים? דיני טהרה. בסדר? בדיני טהרה, בסדר, אישה לפני טבילה גם צריכה לחפש בכל פינה, כי זה הרעיון. זאת אומרת, זה שני דברים יש כאן עניין לרדוף אחרי התארה, לא רק ברמה הכללית, אלא לרדת אל הפרטים. ללכת וליצור תהליך מובנה בנפש של ניקיון בכל פינה אפשרית. לא רק כמו בכל השנה כולה שאנחנו עושים תשובה באופן כללי, ליל הסדר, פסח, זה ללכת ולחפש בכל פינה. להגיע למצב כמו שבמצב הניקיון, אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב, ערב פסח, הבית נקי, סוף סוף מרגישים פעם אחת בשנה שהבית מסודר, שזו תחושת רווחה כזו, אותו דבר צריך להיות גם בנפש. אדם מגיע ליל הסדר, הנה הוא הצליח ליצור איזשהו סדר פנימי בחיים שלו. כל פינה היא הולכת ונבדקת. אנחנו רואים חז"ל, אני צריך לחפש בכל חור וכל סדק, כי שמה, מה אומרים חז"ל, נעשה בפסחים, שמה גררה חולדה. היום זה שם הילדים, כן, זה החולדות של היום. ילדים לוקחים ושמים בכל מקום, זאת אומרת, חמץ הוא מטבעו מתגלגל. אותו דבר במציאות הנפשית. אדם הולך ובונה לעצמו מדרג של חיפוש. מה שאני רוצה להשיך מכל הדבר הזה, זה כל הרעיון של בין הזמנים בכלל, אבל בין הזמן של חודש ניסן בפרט. בדיוק כמו שאנחנו מכינים את עצמנו ליל הסדר, מתוך תהליך מובנה. תהליך שלאט לאט בונה באישיות את הניקיון הטוטלי, ככה גם צריך להיות היחס לחופשה של בין הזמן. הרעיון שאפשר להיכנס לחופשה של בין הזמנים באופן כזה ללא תכנון וללא בדיקה, אלא לזרום פנימה ומה שיהיה יהיה, נראה איך לזרום במהלך החופש, זה טעות מאוד מאוד נפוצה ויש לה השלכות לא טובות. לא נכנסים ככה לחופש ובדרך לא נכנסים ככה לבין הזמנים. אדם חייב ליצור סדר גם בתוך האי סדר. אדם חייב ליצור תוכנית ומבנה גם בתוך תהליך החופשה. בדיוק. גם שתהליך הניקיון של הבית, עוד פעם אצלכם זה פחות רלוונטי, כי אתם רובכם לפחות עדיין אינכם בתים של עצמכם, אתם יותר משועבדים לאימא, אבל בזאת שיהיה לכם בתים, צריך ליצור איזושהי תוכנית מסודרת, על מנת שהניקיון של הבית יעשה בצורה נכונה, בצורה איטית, סובלנית וחכמה, ולא איכשהו מריצים ופתאום יומיים לפני פסח נזכרים בלחץ שעוד לא עשינו את המגירה של הירקות במקרר ומערכת מתחילה לקרוס, אלא עושים טבלה מסודרת, אפשר לעשות מצגת, בסדר, עם חלוקת משימות וכו'. היה לי שוב פעם איזה תלמיד, היה קצין בצבא, שם אוהבים לעשות מצגות וזה. אז אמרתי לו, תבוא גם הבית, אתה תעשה מצגת וזה, הוא אומר, הכין, השקיע, עשה כזה מערך מסודר, אסף את כל בני הבית, התחיל להציג להם חלוקת גזרות, בסדר, כל אחד, לאן הולך איזה, אומר, אם יש לו באיזה שלב, שוב לא אגיד לכם איזה ידע, את עצבנה אמרה לו, תתבלבל במוח, כך מברשת שיניים ותתחיל לעבוד, אבל הוא ניסה, הוא ניסה, אבל מצד האמת ככה צריך להיות. יש חלוקה, יש גם תפקידים מסורתיים, למשל הגבר עושה את המקרר. זה התקבל ככה בעם ישראל. למה? שם הוא מביא לידי ביטוי את הגבריות שלו. המקרר עליי. בסדר? משפט שנותן תחושה מאוד טובה. בסדר? ו... מה זה? כן, כן, הוא מנהל פוחל את כל השאריות שנשארו, אבל מעבר זה יש, לא, זה טוב, כי אישה בדרך כלל שמגיעה למקרר, א', עדיף, תמיד אומר את זה שנותן שיעור לנשים, עדיף שתנו לבעל לעשות את המקרר, כי אם הוא לא מוצא חמץ על הגיהנום עליו, כאילו, דבר שווה לשיעה, אבל מעבר זה יש, זה טוב, כי נשים שמתחילות להתעסק במטבח, הן לא יוצאות מזה, הן יותר מדי זה, נגמרים באיזשהו מקום עוצרים. אבל זה לא הסוגיה, הרעיון הוא ששוב, יש חלוקה ויש אגב הבדלים גם בין גברים לנשים בצורת עבודת הניקיון, פעם תבדקו, יש איזה מחקרים פסיכולוגיים, שאל, זו פעם בדיקה בין אבא לאמא, תעשו זה, איך אבא שוטף רצפה ואיך אמא שוטפת רצפה, בסדר? גבר שהוא שוטף, נכון? אתם יודעים איך הוא זה? הוא לא מזיז, כאילו כל הכיסאות נשארים, הוא גורף את הכל איזה פינה, זה משהו במין, קשור לפסיכולוגיה הגברית של יאללה, תריץ את זה בלי זה, האישה מרימה את הכיסאות, מרימה את הכל, כל זה, ואז מתחילה לשטוף כמה וכמה שכבות וזה, בסדר. בשביל זה יש ילדים, אני גידלתי ילדים בשביל זה, עכשיו אני נותן להם נקות הבית, אני נפטר מהם, אבל אמרתי בדיוק כמו שהניקיון של הבית, אני לא צוחק, הניקיונות של הבית הם צריכים לעשות בצורה חכמה ומדורגת כדי שהתהליך הנפשי הזה של הניקיון יגיע בצורה נכונה לליל הסדר, ואתם מה שאתם יכולים, שוב אתם לא בעלי הבית ואצל הרום שלכם, אבל לפחות צריך לתת עצות, לבוא עם נכונות, בן אדם גם צריך ליצור תכנון, צריך ליצור גם תכנון לגבי בין הזמנים שלו. לבנות סדר בין הזמנים. קרי, ליצור איזשהו מבנה של סדר יום, שייתן כמובן את החופש, ייתן כמובן את היציאה מהשגרה, אבל גם זה יהיה, למשל, יקיצה טבעית, זה דבר שהוא הפוך מכל העבודה המוסרית, אני לא צוחק. זה דבר שאסור שיהיה אצל בן אדם. אין דבר כזה יקיצה טבעית. אין, אלא אם כן הוא חולה או אני יודע מה, מצב גוסס. אין יקיצות טבעיות. זה דבר שהוא מנוון את כל, את כל התהליך הנפשי במהלך היום. אדם חייב שיהיה לו את הנקודה שהוא באופן מודע ובחירה החליט לקום. זה חלק מהתהליך של המודה אני. אדם יתגבר כארי. אדם צריך ליצור את הנקודה שבה הוא יוצא מהפסיביות, והוא עשה את התהליך הזה של כינוס הכוחות והקימה. קיצה טבעית זה להכניס את הפסיביות לתוך היום. אתה הולך לך וכמו איזה סמרטוט באיזה שלב נוחת מהמיטה ומתחיל לגרור רגליים. אתה יוצר לך סדר יום. סדר יום, שבתוך הסדר יום הזה יש זמן לטיולים, יש זמן לחברים, יש זמן למשחקים, אבל כל הדברים יש להם שליטה כללית. אין דבר כזה להעביר יום בין הזמנים, בלי איזה שעה של לימוד. זה ההזדמנות ללמוד דברים שאי אפשר להספיק כל השנה כולה. בסדר? או לעשות חזרות, כל אחד לפי, כמו שאמרנו, כאן בחנה לקראת פסח. עזרה להורים. שוב, זה חייב להיות מובנה בתוך החופש. ושוב, החוכמה לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מסודרת. אתה בא אומר לאמא, אמא אין בעיה, אני שלושה ימים אני שלך. בסדר? אני בשלושה ימים שני, שלישי, רביעי, בשבוע הבא, אני שלך. ראשון וחמישי, אני לא פה. בסדר? הרבה, אתה לא פה. אבל הדברים הם מוגדרים מראש, מוסכמים, והם מונים את כל הכאוס, את כל הבלגן הנפשי. כי כאשר אדם מגיע ושהוא דברים לא מתוכננים, זה, פה תעזור. לא, אני לא יכול, קבעת עם חברים. מה קבעת עם חברים? אתה, המשפחה, כולם מחוצים פה, אתה הולך וזה וזה. זה, עוד פעם, לא נכנס לצד המידותי וכיבוד הורים. זה לא הנקודה פה, זה גם. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שזה שוב תהליך של חוסר סדר נפשי. הסדר צריך להיות מסודר לתוך בין הזמן. להיכנס, להכניס את כל הדברים לאיזשהו מבנה. זה חלק מהתהליך שנבנה בליל הסדר, נבנה בעבודה אישיותית, ובטח נבנה בחופשה. יש משהו בחופשה, יש משהו בין הזמנים שבונה בנפש, שאי אפשר לבנות אותו במהלך הזמן. במהלך הזמן אתה נמצא באיזשהו סדר יום שהוא מוכתב. מוכתב, לא אתה ולא אתה בנית אותו. בין הזמנים תפקידו לבנות סדר יום שאתה בנית אותו. יותר מותם, אלא נותן יותר מקום לדברים, שוב, שהם לא ניתנים לעשות במהלך הזמן, אבל יש פה סדר. יש פה תהליך של שליטה. סדר הנקודה הזו? אין שאלות. יפה. הדברים האלה, שלושת השלבים שציין הרמב״ם. אומר הרמב״ם, יש שלושה שלבים של עבודה בניקיון החמץ, שזה ניקוי כללי, ירידה אל החורים והסדקים, וביטול בלב. הדבר הזה מוקבל לשלושת השלבים של התשובה שמציין הרמח"ל במסילת הישרים. תסתכלו בבקשה במקור 2, מהרמח"ל כך. דבר זה הודיענו חכמנו זכרונה לברכה, באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואי כדאמרי ימשמש במעשיו. כן? בתהליך התשובה, חז"ל משתמשים בשתי מטבעות לשון, משמוש ופשפוש. בסדר? שני מטבעות לשון שבאים לבטא ניקיון מידותי. מסביר הרמח"ל מה ההבדל, ותראה ששני הלשונות הם שתי עזרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. אומר, הפשפוש זה ביטוי לתשובה הכללית, להסכמות העקרוניות שקיימות בנפש לשנות את מעשי. והנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם וחוקיו, כי כל אשר נמצא מאלה יבערה מן העולם. שימו לב, יש באותם ביטויים כמו שבניקוי חמץ, ביעור. אך המשמוש היא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם. זה השלב השני או השלישי של התשובה. זאת אומרת, קודם כל יש תהליך כללי של תשובה, מה שמקביע אצלנו הביטול בלב, אדם מבטל את החמץ, אחרי זה יש את הניקיון, אבל לא מספיק רק ניקיון כללי, אדם חייב לרדת גם אל הפרטים. ניקיון כללי, אפשר לביטול בלב, אפשר גם לעשות ברמה מאוד מאוד מופשטת ועקרונית. מה שאמרנו, בלי יותר מדי סדר. במצוות התשובה ובמקביל, בניקוי חמץ, יש לנו ציווי לרדת אל הפרטים. להוריד את הסדר לרמות הרזולוציה הכי קטנות בנפש. לנקות כל פינה. אך המשמוש היא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך לעשירו ולבערו. והרי זה כממשמש בבגד לבדוק הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי, כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. העבודה שהיא באה לידי ביטוי מאוד מאוד מרוכז לקראת חג הפסח, זה משהו שצריך להשאיר אותו אחרי זה על כל העבודה היומיומית שלנו, מה שנקרא חשבון נפש. אדם לעולם לא יוכל להתקדם באופן משמעותי בכל תחום, ובטח בתחום של עבודת השם, אם הוא לא יעשה סדר בעבודה. אי אפשר להתקדם רק בהסכמות עקרוניות, מופשטות כאלה ונחמדות. אדם חייב לראות לעצמו תהליך מסודר, בדיוק כמו בלימוד. אי אפשר להתקדם בלימוד תורה אם אני מתחיל מסכת ולא ברור לי. לא, אתה צריך לך תוכנית עבודה. תוכנית עבודה בעיון, תוכנית עבודה בפקיעות, תוכנית עבודה באמונה, תוכנית עבודה בהלכה, תוכנית של הספקים, של סיכומים, של חזרות. זה הדרך היחידה שבה אדם קונה תורה. אבל ודאי ודאי אותו דבר בעבודה המוסרית. אדם צריך להעמיד לעצמו יעדים. אני השנה הולך עכשיו בחודש הזה של בין הזמנים, לא להסתכל באינטרנט מעבר לשעה, מעבר לחצי שעה ביום. הישג, הישג יש כזה בצבא, המין, הישג נדרש. זה תוצאה שאתה צריך להביא. אני הולך להעביר את החודש הזה בלי לכרוס פעם אחת על אבא או אמא או על האחים. יש פה איך עושים את זה? שוב, החלטות. אדם צריך להגיע מוכן נפשית. אי אפשר לעשות את הדברים האלה במפגש. שנגיע, נראה מה עושים. אתה חייב להתכונן. אותו דבר, אתה מגיע הביתה, אדם גם לא בבין הזמן, אדם מגיע שבת הביתה. הוא חייב לתכנן מראש איך הוא יתמודד עם הפיתויים שקיימים בבית. מוצאי שבת, אני לא נשאר בבית. אני מראש מכין מפגש עם חברים, אני מראש קובע לעצמי איזה משהו מחוץ לבית, כדי לא למצוא את עצמי בשעה 12 וחצי בלילה מול המחשב. אדם מכין. אדם הולך, שהוא יודע שהוא הולך להיכנס לקניון במקום מסוים, אז הוא מראש מכין את עצמו מבחינה נפשית, איך הוא מתמודד עם זה? אם יש לו משקפיים, זכה ויש לו ליקוי ויהיה מן השמיים, אז הוא פשוט מוריד את המשקפיים. אבל מכיוון שלא כולם זכו בליקוי ויהיה, ויש כאלה שיש להם ויהיה טובה, אז הם מראש, אדם מכין את עצמו, אני עכשיו נכנס, וכל מה שאני רואה מראה לו צנוע, אז אני מוריד את העיניים. אם אדם לא מכין את עצמו נפשית לפני, זה לא יקרה. אם זה נכון, אז דברים לא קורים מעצמם. אם אדם לא מכין את עצמו נפשית, עושה סימולציה. מה קורה ש... אחותי תעצבן אותי, איך אני אגיב? אם יש גם בצבא מושג שנקרא מקרים ותגובות. מקרים ותגובות. מה קורה אם תוקפים אותנו מאזור צפון? אדם מכין מראש תרחישים. אותו דבר אדם אמור להכין את עצמו תרחיש. אני עכשיו הולך לבין הזמן עם הבית. אני יודע, מה, יש איומי פחה. מה האיומים? האיומים הם, יש לי אינטרנט בבית בלי רימון, וגם עם רימון, כולם יודעים שאפשר לעקוף אותו כמו כלום. ב', יש לי אחות מעצבנת ואורים עם פתיל קצר. ג', אני עצמי עם פתיל קצר. ד', מה זה? נתוני פתיחה לא פשוטים. נתוני פתיחה לא פשוטים. זה האיומי פחה. דרכי התמודדות. בסדר? ואז עושה טבלה עם דרכי התמודדות. אני דואג שאני לא יהיה כל החודש הזה בבית, אלא שוב ילך לחברים, ילך לזה וזה. אני דואג שמהשעה, כל ערב אני בונה לעצמי תוכנית, כדי שלא לשבת מול המחשב. אני עכשיו בונה איזשהו מחשיבה, מה שאני אומר, דמיון מודרך. מה קורה, הנה, שאחותי או שאמא שלי אומרת לי את המשפט המעצבן שאני כל כך שונא, למה אתה לא עוזר? איך אני מראש מכין את עצמי ולא הולך לאבד את השליטה העצמית. כל הדברים האלה זה תכנון. זה תכנון שאדם אמור לעצב לעצור. כן.
הבעיה וכל ה... זה ידוע, שבן אדם מכין לעצמו טבלאות וזה וזה בפועל הוא...
זה בגלל שהוא לא
הכין... עומד בנתון הראשון.
זה בגלל שהוא לא הכין את הטבלה. הוא יצר מראש ציפיות לא ריאליות.
זה גם טבלאות יאוש, זה לא טבלאות.
אכן אמרתי. אם הוא בונה את זה בצורה ילדותית, אז הוא בונה טבלאות, הישגים שהם לא יכולים להיות. אני בין הזמן עם הזה הולך לסיים את כל השעס. אני בין הזמן עם הזה הולך לדיונות. גם ברמות האלה. אני בזמן עם הזה, לא שנייה אחת ידבר דברים שלא, אני יודע מה, לא שדברי תורה. איך הדברים? אדם מונה עצמו, משהו ריאלי, משהו ריאלי. ברור שצריך לנוח, ברור שצריך לטייל, ברור שצריך ליהנות, ברור שצריך לעשות דברים. אבל הוא מראש, הוא כבר מכיר את עצמו, והוא מקציב לזה זמן ומסגרות שהוא יוכל לעשות זה בצורה טובה. אני יודע שקשה לי להיות בבית. מה עשו, שנמצא בבית, עם כל המתח המשפחתי, בעיקר לפני הניקיון וזה, זה מוציא המון דברים לא טובים. לא טוב שאני וההורים שלי נמצאים יותר מדי זמן ביחד. דבר כזה, לא משנה, באשמתי, באשמת ההורים וכו'. זה המצב. אז מראש מכינים משהו. מראש מכינים שאני שבוע ראשון, שלושה ימים בבית, שלושה ימים הולך לטיול. או שאני קובע שאני נמצא בבית בבוקר, עוזר לי נשתי עד הצהריים, מהצהריים אני הולך, קבעתי עם חבר לעשות את זה. עכשיו, להכין דברים שהם בהתאם לנתונים של אדם קיים. נשמע
קצת כמו ברכה מתמודדות.
כן, זה גם לפעמים. אדם לא כתוב, אל תביאנו לידי ניסיון. אדם לא צריך להכין את עצמו דווקא לשוב, אני צריך כל הדימויים הצבאיים, תוך המערב. לא, אני לא מאמין בדברים האלה. בן אדם, החוכמה זה לא להיכנס למערב ולצאת ממנו, החוכמה זה לא להיכנס בכלל למערב. בסדר. תחיה את החיים, מה זה קשור? חי את החיים. אבל אתה חי את החיים בצורה שאתה מודע לנקודות רגישות, ואתה יודע להיזהר, לא להיכנס שם לחיכוך.
אתה נותן את זה
כהוראה כללית. לא, אתה רוצה ללכת לבנה לכל אחד סדר יום עכשיו?
לא, הוראה כללית, ששחקן והאנשים היו בבית, כאילו זה בעיה כללית.
זה בעיה כללית, כי באופן טבעי, אדם, יש היום פער מאוד גדול, לפחות אצלנו בציבור, בין המציאות הישיבתית לבין המציאות הביתית. זה בעיה מובנית. לא באשמתנו, זה המציאות היום. ברוב המקרים, יש כמובן מקרים שלא. אבל יש היום בעיה. שהעולם התרבותי שרובנו גדלנו בתוכו, והמשפחות שלנו נמצאות בתוכו, זה עולם תרבותי שנמצא שונה מהעולם הרוחני שאנחנו מנסים להציב פה בישיבה. נטו. עכשיו, מה עושים? זה חומה להגיע מוכנים, כמו שאתה מגיע לכל עבודה, להגיע מוכן. ולא עכשיו להתחיל, יאללה, נסיעים הביתה, קמים, א', ניסן בבית, מה עושים היום? זה כבר הפסד. מה עושים היום? זה עכשיו רק שאלה של זמן שאתה הולך ליפול. ואתה, לא אתה שולט על החיים, החיים שולטים עליך. לא אתה שולט על החופש, החופש שולט עליך. עכשיו, אתה פסיבי ומחכה עכשיו לגירויים שיזיזו אותך. פה עכשיו אמא שלי באה, אופ, פצבים. פה פתאום תוכנית טלוויזיה, בוא נראה, נראה, ואחרי שירויים, למה ראיתי? אדם שולט על הדברים. הוא שולט. הוא מכין מראש את הדברים. כמובן, יש, תמיד יש תקלות, יש נפילות, יש הפתעות, בסדר, והדברים הם לא מתמטיקה, לא הכל לפי טבלאות. אבל יש לפחות הכנה עקרונית. בדיוק כמו שאני אומר, גם ההכנה הניקיונית בליל הסדר. בסדר? אין שאלה? יפה. תראו, הסתכלו במקור 4, שמקצר, אומר הרב, דרך הערת מוסר על ביאור חמץ, מהידוע שהיצר הרע הוא המחמץ. מקור 4. האדם הראשון נקרא חלתו של עולם, ואלוהים עשה את האדם ישר, נמצא שלשעתו היה בטעם טוב, אלא של קודם שיבוא באש. וזו התורה שנאמר מימינו אש דתלמו, על כן יש לדעת שכל מידה טובה שבטבע האדם היא עיסה ראויה להתחמץ. הבאתי פה את כל המקור, הרב בעצם מקביל פה בין שלושת השיטות שאתה מונע מחמץ להחמיץ, לשלוש שיטות שהאדם עובד וגורם שהמידות שלו והעולם הנפשי שלו לא יחמיץ. מה הם שלושת השיטות לגרום לכך שבצק לא יהפוך להיות חמץ? א', ללוש אותו כל הזמן, ב', לרדת זה ללוש. לא, חורים זה לא, זה בזמן האפייה. אבל מה מונע מהחמץ מלהחמיץ, מהבצק לתפוח? מים, לשים במים קרים.
לא להכניס שמרים.
לא להכניס שמרים, ברור, אבל בלי... זה איך מקביעים חמץ? לא, אופים אותו. לא, שאתה אופה. נכון? אתה אופה מצה, מה אתה עושה? אתה לוקח בצק מים, אופה את זה, ואז זה מתקשה כמו שזה ולא מחמיץ. בסדר? לא צריך להם לאפות חלות אף פעם בבית. ברוך השם, לא, אם מישהו היה אופה, זה היה סימן לא טוב. בסדר, טוב שלא אפית. לאפיית מצות. בסדר, מצות זה עניין אחד. זה הרבה על אלה שאופים חלות. לא רוצה לפגוע, אבל... מה, מצות תימניות? זה לא מצות, אתם אוכלים שם לפות. אשכנזים מטבעם נועדו לסבול כבר דיברנו, זה עניינם בחיים, אין מה לעשות. אבל לידי ביטוי בהרבה דברים. אתכם, אני 26 שנה עשיתי ליל סדר בביתי אשכנזי. בשנה 27 התחתנתי עם אשתי הטוניסאית, וראיתי מה זה ליל סדר טוניסאי. ליגה אחרת. אין מה גדול, פשוט. אתה מבין למה יהודי אשכנז סבלו? עולם אחר, עולם אחר.
למה נועדו לפעול?
ככה זה, מוקי גורל אשכנזי, מה אני עושה? עזוב, לא משנה. לא ניכנס לכל מיני תסכולים אישיים, זה לא הנקודה עכשיו. נכנס לרעיון של האפייה, אז עוד פעם, החלות, כן, אם אי פעם תופו חלות, נגיד שתרצו להיות גברים רגישים כאלה, ותרצו לאפות חלות לנשות, להתחבר לצד הנשי שבכם בדיוק, ולאפות חלות, אז שיש שלוש דרכים, אני יודע את זה מה שהרב קוק כתב, כן, בחיים לא אפיתי חלות, אני בכלל לא יודע, אף לא ראיתי בצק, אני רק רואה את זה את המוצר המוגמר, אז אומר הרב, כמו שיש שלוש שיטות לגרום לכך שהבצק לא יחמיץ, זה מקביל לשלוש השיטות לעבודה אישיותית. הלישה, זה שאתה לוקח בצק וכל הזמן לש, זה מקביל לעבודת המידות. זאת אומרת, אדם צריך בשביל שהבצק הנפשי שלו לא יחמיץ, צריך כל הזמן ללוש אותו. צריך כל הזמן להיות בעבודת המידות, בערנות, בדריכות. אדם לא יכול להשאיר את המידות שלו ולתת להם לזרום. לא, אתה משאיר את הבצק כמו שהוא בלי עבודה, הוא מחמיץ. אתה חייב ללוש, אתה חייב כל הזמן להיות אקטיבי. מה שאמרנו, להשביט את החמץ ועל אותו משקל ללוש את הבצק.
איך לא... המידות לעבוד?
מה זה? להיות ערני.
זה ללוש את המידות.
ללוש, כלומר, להיות ערני כל הזמן למידות. אתה לא יכול לזה שמונה פרקים לרמב״ם, שלמד. זה, כל הזמן אדם צריך להיות עם משקל שהמידה לא יוצאת מדרך האמצע. אתה כמו ללכת על חבל, אדם כל הזמן נמצא דרוך, לשמור על השיווי משקל. אי אפשר לתת לכוחות החיים, לתת להם לזרום כמו שהם, כי אז הם מחמיצים.
רבי, כבר החמצת, כאילו...
זה תשובה. זה תשובה כבר. שורפים את החמץ וקונים מצות. אבל לפני זה, לגרום שהבצק לרמץ. ב' אמרנו, זה הנושא של מים. לשים בצק במים קרים, כן... בצק מים קרים כדי שלא יחמיץ. זה אומר הרב, מים, לא זוכר את המדרש שהוא מביא, אבל אומר מים זה משול לתפילה, כן, מים קרים על נפש עייפה. מים זה תפילה. זאת אומרת, אדם הולך ומתפלל שהמידות שלו לא יחמיצו, שיעבוד על האישיות שלו. הנקודה השלישית, זה מה שראינו פה במקור, לשים את זה באש, לאפות את הבצק. הלא כל דבריי כאש נאום השם, ללמוד תורה. על ידי לימוד תורה, הבצק לא מחמיץ. זה שלושת השיטות. אומר, על מנת שאדם יעבוד על האישיות שלו ויגיע למצב של, של ניקיון מחמץ ואפיית מצות נכונה, הוא צריך לעבוד בשלושת המישורים האלה. עבודת המידות, לימוד תורה ותפילה. וזה מה ש... זה עיקר מה שצריך להתכונן לקראת ליל הסדר. בואו נסיים במקור חמש, תקלו מאוהב ישראל, אחד מגדולי החסידות, רבי ישראל מאפתא, הוא כותב כך. היוצא לנו מזה תוכחות מוסר גדול, שיש לכל אדם לחשוב בליבו באמת בעת בדיקת חמץ וידע, שהגיע עת בדיקת חמץ בפועל ממש, ולכן יכוון בליבו אז לבדוק כל המידות שלו. זה עניין של בדיקת חמץ, אתה בודק שלא נשאר שום בצק תפוח בנפש שלך. לא נשאר שום דבר שהוא מיותר, שהוא לא צריך להיות שם. לא כל המידות שלו, אם יש בהן איזה חימוץ, היינו איזה מידה רעה חס ושלום. ובעת שריפת החמץ יכוון גם כן לבאר ממנו את המידות הרעות מכל וכל. כי תכף בצאתו מרחם אמו נכנס בו היצר הרע ומייפה אליו כל לבלי העולם הזה והולך אחר עצתו, כי אין לו עדיין יצר הטוב שיעשיינו עצה הוגנת לו עד כלות היודגם לשנים, ואז נכנס היצר הטוב בו ומשכילו, ואז מבין מדעתו שכל מה שעשה עדנה היה הכל שב הבל טוב, הוא מתחרט בלב שלם, הוא בודק בחורין ובסדקים. אני לא גם משתמש בביטוי הזה. יש פה חיפוש פרטני. בכל מקום שדרכו להכניס שם החמץ, הוא שאור שבעיסה, כן, מה זה חמץ? שאור שבעיסה, תאוות החומר המגושן. וזה אור ליהודלת, לאור הנר ונשמתו. כן, אור ליהודלת, אתה מופיע את האור, מופיע את הנשמה שלך. על דרך, על דבר נר השם נשמת אדם. וזמן ההוא רומז על כל ימי חלדו של האדם, כן, כנראה אור ליהוד ד' זה הכנאי שנה י' ג', והנה, אור ליהוד ד' זה השנת ה-13 של האדם, כן, הוא דורש את זה, שאדם בבר מצווה מקבל דעת, ואז הוא מופיע את האור. וזהו, והזמן ההוא רומז על כל ימי חלדו של האדם, כי אז יצא מכל חילתו ותומתו הגשמית, ויתחיל להדבק עצמו באור התורה והמצווה. אני מסכם. מה שראינו פה זה א', את הציווי של התורה להשבית חמץ, שבפסח, בניגוד לכל שאר ההשבתות, כמו שבת או יום הכיפורים, שההשבתה היא פסיבית, בפסח יש עניין ליצור שביתה אקטיבית, זאת אומרת, ללכת ולרדוף בחורים ובסדוקים אחרי כל פינה של חמץ. אמרנו שיש הקבלה בין ניקיון החמץ החיצוני לניקיון החמץ הנפשי, ולכן התהליך שהבית צריך לעבור, זה לא רק תהליך חיצוני, של ניקיון חיצוני, אלא בעיקר תהליך של ניקיון נפשי. עכשיו, זה לא הנושא, זה לא הנושא של חינוך ילדים, אני אומר לכם שיש עניין מאוד גדול לשתף את הילדים בניקיון לפני פסח. ילדים צריכים להתרגל שהם חלק מהניקיון של הבית, שהם חלק מהבית בנושא הזה של ניקיון פסח. בסדר? זה מאוד מאוד בונה את הקישור הנכון אל המצוות ולקדושה. עכשיו, אתה עושה זה בצורה שלא תהיה לוחצת מדי וזה, אבל זה ודאי חלק מהתהליך. והדבר המרכזי, כן, דיברנו על זה ששלוש שיטות, למנוע מה בצק להחמיץ וכו', אבל הדבר המרכזי, והוא אמרנו השלכה גם לבין הזמנים, שמה שעולה מכל הרוח הזו של חז"ל בהכנה לפסח, שזה משהו שאמור להיות מובנה ומסודר. בסדר? בניגוד לניקיונות אחרים, בהשבתות אחרי מהלך השנה, שהדברים נעשים מלמעלה באופן כללי, בפסח זה יש עניין לרדת אל הפרטים, מתוך תהליך מאוד מאוד מושכל ומובנה בנפש. ועל אותו משקל, אמרנו שזה גם, כשאדם אדם נכנס לבין הזמנים, כשאדם נכנס לתקופה שבה הוא יוצא מהשגרה, ונכנס למשהו שיותר מאפשר לנפש שלו להופיע, גם הדברים האלה צריכים לבוא מתוך הכנה ומדרג. ולא להגיע בצורה ספונטנית, ואז הדברים, אדם פתאום נתקל ולא ברור לו איך הוא מתמודד. אדם צריך להכין את עצמו לקראת האתגרים שעומדים, ואז זה יוצא נפלא. אז החודש הזה, זה חודש שבונה המון בנפש, אדם חוזר עם כוחות חדשים, הוא חזר ממנוחה, מנופש כמו שצריך. כך אדם אמור לחזור מנופש. אדם לא אמור לחזור מנופש כמו סמרטוט, בדיוק הפוך, מלא כוחות. התרענן, עשה דברים חיוביים, מלא, מרגיש שהוא חזר אחרי חודש, התמלא בדברים. לא שהוא מגיע כזה, טוב שזה נגמר, ויאללה, בוא נברח, לא, יאללה לך חודש, בנית את הדברים, כמו שצריך, עשית דברים שרצית כל השנה כולה, טיולים, חברים, ספרים, דברים מעניינים, מפגש, 1,001 דברים, משפחה, התמלאת, אז אתה חוזר לזמן קיץ, מלא כוחות. אחרי שכל החמץ מואר מן הנפש. שאלות? טוב, אז שיהיה לכולם חג קשה ושמח. לקבוצה שאני אמור ללמד מחר, מהלך, בסדר, הקבוצה, שתי קבוצות שאני אמור ללמד מחר בבוקר ובצהריים, פשוט לא יהיה, יש לי יום מילואים. בסדר? אז אני לא יהיה.
בבוקר לא יהיה?
אה?
גם בבוקר?
לא, לא, אני על הבוקר נוסע, אז חג השם תפגש, זה א' יהיה. Thank you.